הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 21, חלק שני, רציונליזציה. דמות שקטה דשדשה בלאות במסדרונות הוגוורטס לעבר בית רבנקלו. הארי המשיך לארוחת הערב ישירות אחרי הפגישה עם דראקו, ובילה שם פרק זמן שהספיק רק כדי לדחוף לפיו כמה נגיסות חטופות לפני שהלך לישון. השעה עוד לא הייתה 7 בערב, אבל שעת השינה של הארי חלפה כבר מזמן. בערב הקודם הוא הבין שלא יוכל להשתמש במחולל הזמן בשבת עד אחרי שתסתיים תחרות קריאת הספרים, אבל עדיין היה באפשרותו להשתמש במחולל הזמן בשישי בערב ולהרוויח זמן כך. ולכן, הארי החזיק את עצמו ער עד 9 בערב ביום שישי, השעה שבה נפתחה קליפת המגן של מחולל הזמן, והשתמש ב4 השעות שנותרו במחולל הזמן כדי לחזור לשעה 17:00 ולצנוח למיטה. הוא התעורר בסביבות 2:00 לפנות בוקר בשבת, כמתוכנן, וקרא ברציפות במשך 12 השעות הבאות. וזה עדיין לא הספיק. ועכשיו הארי ילך לישון מוקדם למדי בימים הקרובים, עד שמחזור השינה שלו יסגור את הפער. הדיוקן שעל הדלת שאל את הארי חידה מטופשת כלשהי, שנועדה לילדים בני 11, שעליה הוא ענה מבלי שהמילים יעברו בחלק המודע של מוחו. ואז הארי דידה במעלה המדרגות אל חדרו, החליף לפיג'מה וצנח למיטה. וגילה שהכרית שלו גבשושית למדי. הארי נאנח. הוא התיישב בחוסר רצון, הסתובב במיטתו והרים את הכרית. לעיניו נגלו פתק, 2 מטבעות זהב וספר בשם הלטת הכרה, האומנות הנעלמה. הארי הרים את הפתק וקרא. וואו, באמת יש לך כישרון אדיר למציאת צרות, מרשים עד יותר מזה של אביך. רכשת לעצמך אויב חזק. סנייפ זוכה לנאמנותם, הערצתם ויראתם של כל אנשי סליטרים. אינך יכול לבטוח עכשיו באף אחד מבית זה, לא משנה אם יפנה אליך בחזות ידידותית או מאיימת. מרגע זה ואילך, אל תסתכל לסנייפ בעיניים. הוא מבאר הכרה, ואם תסתכל לו בעיניים, יוכל לקרוא את מחשבותיך. אני מצרף בזאת ספר שיעזור לך ללמוד להתגונן, אם כי לא תוכל להתקדם הרבה ללא הדרכה. עם זאת, יש לקוות שתוכל לפחות לזהות חדירה לתודעתך. כדי שתוכל למצוא זמן נוסף ללימודי הלטת הכרה, אני מצרף בזאת 2 אוניות, כמחירם של דפי התשובות והחיבורים לשיעור תודות הקסם של השנה הראשונה. פרופסור בינס נותן את אותם המבחנים והמטלות כל שנה מאז מותו. חבריך החדשים, התאומים לבית ויזלי, יוכלו למכור לך עותק, ומיותר לציין שאסור שהוא יתגלה ברשותך. על פרופסור קווירל איני יודע רבות. הוא סליטרין ומורה להתגוננות, ואלו 2 נקודות לרעתו. שקול בזהירות כל עצה שייתן לך, ואל תאמר לו שום דבר שאינך רוצה שיוודע ברבים. דמבלדור רק מעמיד פני משוגע. הוא נבון ביותר, ואם תמשיך להיכנס לארונות ולהיעלם, הוא בוודאי יסיק כי גלימת ההיעלמות נמצאת ברשותך, אם זה לא קרה כבר. התחמק ממנו ככל האפשר, אכבד גלימת ההיעלמות במקום בטוח, לא בנרתיק שלך, בכל זמן שאינך יכול להתחמק ממנו, ושקול היטב את צעדיך בנוכחותו. אנא יזהר יותר בעתיד, הארי פוטר. סנטה קלאוס. הארי בהה בפתק. הדברים הכתובים בו באמת נשמעו כמו עצות טובות. הארי לא היה מעתיק בשיעורי תודות הקסם כמובן, גם אם היו ממנים קוף מת למשרת המורה, אבל ביאור ההכרה של סברוס, מחבר הפתק הזה ידע דברים רבים חשובים וסודיים, והיה מוכן לחלוק אותם עם הארי. הפתק עדיין הזהיר אותו שדמבלדור ינסה לגנוב את הגלימה, אבל בשלב זה להארי לא היה מושג אם זה סימן רע. באותה מידה זאת הייתה יכולה להיות טעות מובנת. נראה שהוגוורטס רוכשת מזימות. אולי אם הארי ישווה את הגרסאות של דמבלדור ושל מחבר הפתק, הוא יוכל לסרטט תמונה משולבת שתהיה מדויקת, כלומר, אם שניהם יסכימו על משהו, אז... שיהיה. הארי דחף הכל הנרתיק שלו, הדליק את המשקית, התכסה על מעל הראש ומת. היה זה בוקר יום ראשון, והארי אכל פנקייקים באולם הגדול בנגיסות מהירות וחדות, תוך כדי העפת מבטים לחוצים בשעון שלו מדי כמה שניות. השעה הייתה 8:02 בבוקר, ובעוד 2:01 ימלאו בדיוק שבוע לרגע שבו פגש את משפחת ויזלי וחצה את רציף 9¾. ועלתה בו המחשבה. הארי לא ידע אם זו דרך תקפה לחשוב על היקום, הוא כבר לא ידע שום דבר, אבל נראה לו אפשרי שלא מספיק דברים מעניינים קרו לו בשבוע האחרון. הארי התכוון ללכת הישר לחדרו אחרי ארוחת הבוקר, להתחבא בקומה התחתונה של התיבה שלו ולא לדבר עם אף אחד עד 10:03. ואז ראה הארי את התאומים לבית ויזלי מתקדמים לעברו. אחד מהם החזיק משהו מוסתר מאחורי גבו. הוא צריך לצרוח ולברוח. הוא צריך לצרוח ולברוח. מה שזה לא יהיה, יכול מאוד להיות שזה אקורד הסיום, הוא באמת צריך פשוט לצרוח ולברוח. הרי המשיך לוותר את הפנקקים שלו בסכין ומזלג, בתחושה מיואשת שהיקום ישיג אותו בכל מקרה. הוא לא הצליח לאזור מספיק כוח. זאת הייתה האמת העצובה. הרי ידע כעת איך מרגישים אנשים שעייפו מלרוץ, עייפו מלברוח מגורלם, והם פשוט צונחים ארצה ונותנים לשדים האימתניים מרובי הזרועות והניבים שנולדו מתוך התהום האפלה מכל, לגרור אותם אלי גורל בל יתואר. התאומים לבית ויזלי התקרבו, והתקרבו, הרי אכל עוד חתיכת פנקק. התאומים לבית ויזלי הגיעו אליו, חיוך עליז נסוך על פניהם. שלום פרד, אמר הרי בקול חסר הבאה. אחד מהתאומים הנהן. שלום ג'ורג', התאום האחר הנהן.
אתה נשמע עייף,
אמר ג'ורג'.
תתעדד,
אמר פרד.
תראה מה אנחנו הבאנו לך.
ומאחורי גבו של פרד שלף ג'ורג' הוגה עם 12 נרות דולקים. שתיקה הסתררה בעוד שולחן רייבנקלו מביט בהם.
זה לא הגיוני,
אמר מישהו.
הארי פוטר נולד ב-31 ביולי.
הוא מגיע,
אמר קול חזק וחלול שפילח את השיחות באולם כמו חרב עשויה קרח.
זה שיקרא לגזרים את...
דמבלדור זינק מכיסאו, רץ על שולחן המורים ואחז באישה שהגתה את המילים הנוראות הללו. פוקס הופיע לצידו בן רגע והשלושה נעלמו בפרץ אש. דממה עמומה הסתררה, ואחריה הסתובבו ראשים לעברו של הרי פוטר. אני לא אחראי לזה, אמר הרי בקול עייף.
זו הייתה נבואה,
לחש מישהו בשולחן.
ואני מוכן להתערב שהיא הייתה עליך.
הרי נהנח. הוא קם, הרים את קולו כדי להתגבר על עמולת השיחות הנפתחות ואמר, היא לא עליי, זה ברור לגמרי, אני לא מגיע לכאן, אני כבר כאן. הרי התיישב בחזרה. האנשים שהביטו בו הסתובבו בחזרה. מישהו אחר בשולחן אמר,
אז על מי כן?
ואז נחתה על הרי ההבנה העגומה מי לא נמצא בהוגוורטס כבר עכשיו. אפשר היה לקרוא לזה ניחוש פרוע, אבל להרי הייתה תחושה שאדון האופל העל מת עומד להופיע בזמן הקרוב. השיחות סביבו נמשכו.
שלא לדבר על לקרוע את מה?
היה נדמה לי ששמעתי את טרלוני מתחילה להגיד משהו עם קוף או קף לפני שהמנהל תפס אותה.
כמו קסם? כוכבים?
אם מישהו יקרא לגזרים את הכוכבים, אנחנו באמת נהיה בצרות.
זה נשמע להרי די בלתי סביר, אלא אם כן יש בעולם יצורים מפחידים ששמעו את הרעיונות של דיוויד קריסוול על קריאת כוכבים. אז מה? אמר הרי בקול מעט עייף. זה קורה כל יום ראשון בארוחת בוקר?
לא.
אמר מישהו, אולי תלמיד השנה השביעית, בהבעה קודרנית וזועפת.
ממש לא.
הרי משך בכתפיו. שיהיה, מישהו רוצה עוגת יום הולדת?
אבל זה לא יום ההולדת שלך!
אמר אותו תלמיד שהביע התנגדות בפעם הקודמת. זה היה האות לפרד וג'ורג' להתחיל לצחוק כמובן. אפילו הרי הצליח לגייס חיוך לאה. כשהפרוסה הראשונה הוגשה לו, אמר הרי, עבר עליי שבוע ממש ארוך. הרי ישב בקומת המרתף של התיבה שלו. דלתה סגורה ונעולה כדי שאיש לא יוכל להיכנס. שמיכה משוחה מעל ראשו, וחיכה שהשבוע ייגמר. 10 ודקה. 10 ו2 דקות. 10 ו3 דקות, אבל רק ליתר ביטחון, 10 ו4 דקות, והשבוע הראשון נגמר. הרי נאנח אנחת רווחה והסיר את הסמיכות מראשו בזהירות. כעבור כמה רגעים הוא יצא אל האוויר שטוף השמש של חדרו. זמן קצר לאחר מכן, הרי כבר היה בחדר המועדון של רייבנקלו. כמה אנשים הביטו בו, אבל איש לא אמר דבר או ניסה לדבר איתו. הרי מצא שולחן כתיבה רחב, קירב אליו קורסה והתיישב. הוא שלף מנרתיקו עיפרון ודף. אבי ואמו של הרי אמרו לו, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שבעוד שהם מבינים את התלהבותו מכך שהוא עוזב את הבית ומתרחק מההורים, עליו לכתוב להם מדי שבוע ללא יוצא מן הכלל. רק כדי שידעו שהוא חי, בריא ולא יושב בכלא. הרי בהה בנייר הריק. בואו נראה. אחרי שעזב את הוריו בתחנת הרכבת, הוא התוודע לילד שגדל אצל דארת ויידר, התיידד עם 3 הקונדסאים הכי ידועים לשמצה בהוגוורטס, פגש את הרמיוני ואז הייתה התקרית עם מצנפת המיון. ביום שני ניתנה לו מכונת זמן כדי לטפל בהפרעת השינה שלו. הוא קיבל גלימת העלמות אגדית מנדוון לא ידוע, הציל 7 תלמידי הפלפף על ידי כך שהתאמת עם 5 תלמידים מבוגרים יותר, שאחד מהם יהיה נשבור את אצבעו, הבין שיש לו צד אפל מסתורי, למד להטיל פריג'ידרו בשיעור לחשים והתחיל את היריבות שלו עם הרמיוני. ביום שלישי הוא למד אסטרונומיה עם פרופסור אורורה סיניסטרה, שהייתה נחמדה, ותולדות הקסם עם רוח רפאים שמוטב היה לו ערכו לו טקס גירוש והחליף אותו ברשם קול. ביום רביעי הוא הוכרז כתלמיד המסוכן ביותר בכיתה. ביום חמישי, עדיף לו לחשוב אפילו על יום חמישי. ביום שישי התרחשה התקרית בשיעור השיקויים, ולאחר מכן הוא סחט את המנהל, דבר שהוביל לכך שהמורה להתגוננות דאג שהתעללו בו בכיתה, ולאחר מכן אותו מורה התגלה כאדם הכי מדהים שעדיין מתהלך על פני כדור הארץ. בשבת הוא הפסיד בהתערבות ויצא לדייט הראשון בחייו והתחיל לגאול את דראקו. ואז הבוקר הייתה הנבואה העלומה של פרופסור טרלוני, שאולי ציינה שאדון אופל בן אלמוות עומד לתקוף את הוגוורטס. הרי עשה סדר בראש והחל לכתוב. אבא ואמא יקרים, אני ממש נהנה בהוגוורטס. למדתי איך להפר את החוק השני של הטרמודינמיקה בשיעור לחשים, ופגשתי ילדה בשם הרמיוני גרינג'ר שקוראת מהר יותר ממני. מוטב שאסתפק בזאת. בידכם האוהב, הארי ג'יימס פוטר אבנס ורס. סוף פרק 21 חלק שני, וסוף הכרך הראשון של סדרת הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
פרד וג'ורג', רותם קנדל.
פרופסור טרלוני, יעל וליאר.
תלמידי רייבנקלו, ארבל הדר.
תלמידות רייבנקלו, מתן רוב.